ועל הקו מירושלים, כתבנו פרופסור רפי מן. בוקר טוב רפי.
בוקר טוב ניצה, בוקר טוב למאזינים.
אנחנו עכשיו דיברנו על הביוגרפיה של דונלד טראמפ. מה, גם עמדותיו, יחסות לישראל ויהדות, מאוד מעניין, כי כבר ב-79 נמנע טראמפ על התורמים לקרן קיימת לישראל, גיליתי את זה, והוא קיבל אפילו פרס עץ חיים של קרן הקיימת ב-83. אז כבר הייתה לו אז מעורבות עם ישראל. מה התגובות בישראל על בחירתו של הנשיא 45 לה של ארצות הברית?
כמו תמיד, תלוי את מי את שואלת. יש מי שמתלהבים מאוד, תכף נדבר עליהם, ויש מי שמסתייגים או מודאגים, בעיקר מן האישיותו של טראמפ, מסגנונו, העובדה שהוא חסר ניסיון ורקע בתחום שבו הוא עומד לעסוק עכשיו, החל מאתמול, משלשום בעצם, רגע השבעה. אבל הייתי אומר שלצד מגוון הכללי של התגובות, מה שמשמעותי בעצם נדמה לי זה מה חושבים עליו בממשלה, ומה קורה מבחינתם של בנימין נתניהו ושל שרים אחרים. אז באמת התחושה היא שמיוחד אחרי ההתנגשויות שהיו בין בנימין נתניהו לברק אובמה, גם על הסכם הגרעין עם איראן, גם הנושאים שקשורים לפלסטינים, ובמיוחד ההצבעה במועצת הביטחון בחודש שעבר, וכל הדברים האלה מעוררים במיוחד בקרב אנשי ליכוד, אנשי הבית היהודי, תחושה שמתחיל עידן חדש, עידן של יחסים טובים, גם ההבטחה של טראמפ להעביר את השגרירות האמריקאית לירושלים, מעוררת תקווה בירושלים, בירושלים הרשמית כמובן במיוחד. וכך שבסך הכל יש תחושה שהסתיים איזה פרק לא בהכרח טוב מבחינת יחסי ארצות הברית וישראל מנקודת מבטה של הממשלה הנוכחית. ומתחיל פרק חדש שבו באמת יכול להיות שלא יהיו מחלוקות עם וושינגטון בהרבה נושאים, ווושינגטון תיתן גיבוי מלא לישראל בהרבה מאוד תחומים, ובעיקר לא תלחץ עליה להתקדם במשא ומתן עם פלסטינים באופן שידרוש הפסקת בניית התנחלויות, או אולי פינוי התנחלויות וכו'. אבל כמובן בפוליטיקה הישראלית תמיד הכל יותר מורכב מהאמירות הכלליות האלה, ולמעשה כרגע כבר בתוך הממשלה יש מתיחות, כאשר נפתלי בנט ואנשי הבית היהודי אומרים שצריך לפעול מיד, ואחד הצעדים שהם מנסים להעביר זה הצעת חוק בכנסת להכיל את החוק הישראלי על מעלה אדומים. הרעיון הזה להכיל את החוק על מעלה אדומים מתגלגל כבר זמן די רב, מתוך טענה שברור לחלוטין שבכל הסכם עתידים הפלסטינים מעלה אדומים תישאר בשליטת ישראל, וכיוון ששטחה של העיר מעלה אדומים הורחב מאוד בין היתר על ידי זה שסיפחו אליה האזור שנקרא E1 בין ירושלים למעלה אדומים, אז אם בעצם מחליטים על החלת החוק על מעלה אדומים, אנחנו מגדילים את שטחה של ירושלים בעצם, ויוצרים, מצרפים עוד נתח גדול מאוד לעיר שאוחדה, סופחה ב-1967, ירושלים.
רפי, אני יכולה לעצור אותך רגע כאן. אני חושבת שהבעיה העיקרית, אתה מדבר על מעלה אדומים, אז ברור שבארץ רואים את מעלה אדומים כחלק איזה יישוב יהודי מאוד גדול, אבל אני חושבת שההתנגדות הבינלאומית לצירוף, ליצור רצף לעצב, E1 אתה קורא לזה?
E1 זה השטח שבין ירושלים למעלה אדומים.
בין ירושלים למעלה אדומים. מה שהקהילה הבינלאומית חוששת שזה ימנע, שזה יקטה, ימנע רצף של, אם תהיה מדינה פלסטינית, זה ימנע רצף, זה יקטה את החלק הצפוני והדרומי ממדינה פלסטינית. האם זה כך? אני לא כל כך מוכר לי.
כן, בהחלט. זאת, יש בצד כזה שתי בעיות. א', זאת הפעם הראשונה מאז 67 שישראל מחילה את החוק הישראלי על אזורים שהיו קודם לכן, שלא היו כלולים בגבולות 67, נאמר כך. זה נעשה בסוף יוני 67 עם איחוד ירושלים, אבל כאן יש עוד צעד, כך שזה מתפרש בעיני רבים בעולם, גם בעולם הערבי וגם במערב, כצעד נוסף של סיפוח ישראלי ועוד השתלטות רשמית על שטחים שנחשבים כשטחים כבושים או מוחזקים, שאמורים, שגורלם אמור על פי עמדת ארצות הברית עד היום ועמדת האום ורוב מדינות אירופה ומדינות אחרות, אלה אזורים שגורלם בעתיד צריך להיקבע רק במסע ומתן. אבל מה שמעניין כדעת בפוליטיקה הישראלית זה שאנשי הבית היהודי בראשות נפתלי בנט אומרים לראש הממשלה, תשמע, אנחנו, יש פה הזדמנות פז, בוא נעשה עכשיו בתקופה הזאת את המהלך הזה ונתחיל לדון, ובעצם נחוקק חוק שיחיל את החוק הישראלי על מעלה אדומים. ונתניהו עושה מאמץ גדול מאוד בשבוע האחרון לשכנע את בנט לעשות מה שאפשר בכנסת כדי לא להביא את הנושא הזה עדיין לדיון, שההסבר שמתקבל מלשכת ראש הממשלה שהוא הבטיח לטראמפ בשיחה טלפונית איתו אחרי שטראמפ נבחר, לא לעשות שום צעדים חד צדדיים מצד ישראל ולא להפתיע את ארצות הברית.
כן, כי זה יפה הקומפלי, הם עושים דבר כזה.
בדיוק, כן. אז כיוון שהממשל האמריקאי רק בשלבי התגבשות, אז, וככל שאנחנו יודעים, מתישהו בתחילת החודש הבא, אמור נתניהו לטוס לוושינגטון להיפגש עם טראמפ. אז נתניהו לא רוצה להגיע לוושינגטון כשמאחוריו, כשכבר איתנו, אתם כבר קופצים וכבר עושים צעדים בלי להתייעץ איתנו. ועל רקע זה יש מתיחות בין בנט לבין בן גוריון, נתניהו, כמובן.
המאזינים שלנו, אורים, שאמרת בן גוריון, צריכים להבין שאתה עשית דוקטורט מקיף על בן גוריון.
כן, וגם שהשעה פה היא עוד מעט 3 בלילה.
זה נכון.
אלה ההסברים. אבל בכל מקרה, יש מתיחות, כשבנט משקף קו שמקובל על אנשי מפלגתו, שיש פה באמת הזדמנות היסטורית מבחינתם, ואסור להחניץ אותה. זה הזמן להגיד, הנה, אוקיי, אנחנו במקומות שבטוח שאנחנו נשאר בהם בכל מקרה, ומעלה אדומים היא הראשונה ביניהם, אנחנו צריכים לעשות עכשיו את המהלך הזה, המצב בארצות הברית השתנה, צריך לנצל את זה. אני מניח שמאחורי האמירה הזאת שלהם עומדת הידיעה שהממשל האמריקאי לא הוקם, לא התחיל לפעול ממש באופן פעיל, ושמענו את שרה הגנה החדש, למשל, מטיס אומר בקונגרס שמבחינתו תל אביב היא בירת מדינת ישראל, ושיכול להיות שבממשל האמריקאי יהיו אנשים שיגידו, חכו, חכו, ננסה לנהל מסע ומתן, נעשה כל מיני, אל תעשו צעדים כאלה, אז אומרים, חבל להחמיץ את ההזדמנות הזאת. והמהלך הזה מעורר כרגע מחלוקת פוליטית די עזה בתוך הממשלה, כאשר נתניהו מבקש למנוע את המהלך הזה, ובנט ותומכיו משתמשים בזה גם כדי לקדם את המהלך עצמו, וגם כדי להראות לציבור, הנה, אנחנו מבינים את השינוי ומוכנים לנצל אותו, וראש הממשלה מהסס, כמובן זה מסר לבוחרי הימין על מי באמת דואג על פי הגרסתם לארץ ישראל.
רציתי לשאול אותך, האם בנט ותומכיו, האם הימין בישראל עדיין תומך בשתי מדינות לשני עמים?
פחות ופחות, כמובן. פחות ופחות. הרי גם בתוך סיעת הליכוד, גם הבית היהודי אף פעם לא תמך בזה, התנגד לזה, התנגד באופן נחרץ לאפשרות של הקמת מדינה פלסטינית, אבל גם בליכוד מספר האנשים ש... כלומר, רבים מאלה שתמכו בקו כזה כבר לא נמצאים היום בעמדות מפתח בליכוד, וגם בסיעת הליכוד היום יש רוב, ככל שזה נבדק בחודשים האחרונים, רוב חברי סיעת הליכוד בכנסת לא תומכים ברעיון הזה של שתי מדינות לשני עמים, כאשר כמובן מבחינתם זה אומר להקים מדינה פלסטינית, לטענתם מדינה פלסטינית שווה באופן הכרחי גם מדינת טרור, ולזה לא נסכים, וזה כרוך בוויתורים על כל מיני אזורים שחשובים למדינת ישראל. כך שהייתי אומר שלבד מכמה דברים שאמר, כמה פעמים שנתניהו אמר את הדברים האלה, דיבר, חזר והזכיר את המונח הזה שתי מדינות, קשה לומר שבימין הישראלי, משמע בליכוד ובבית היהודי, יש לרעיון הזה הרבה תומכים.
מעניין באמת מה יקרה, כי אני לא ברור לי מה הפתרון שלהם להגיע להסכם עם הפלסטינים.
אחת ההצעות ששוב עלתה היא לחזור לתוכנית האוטונומיה שנידונה אחרי הסכם קמפ דיוויד והסכם השלום עם מצרים, שעל פיהם נותנים, על פי התוכנית הזאת שמעולם לא מומשה, נותנים אוטונומיה של שליטה בכל העניינים הלא ביטחוניים לפלסטינים, כך שהם יכולים לקיים שגרת חיים תחת שלטונם, ורק ענייני הביטחון נשארים בידי מדינת ישראל. התוכנית כמובן יותר מורכבת, אבל אלה העניינים העיקריים, המשמעותיים, וההצעה כזאת מצד כמה אנשים האלה נשאבה ועולה עכשיו על סדר היום. כמובן, מבחינת מדינות העולם, זה לא מתקבל על הדעת, כי מדובר, גם אם יש מדינות שמסכימות שתוקם מדינה פלסטינית מפורזת, בכל מקרה מדובר על הקמת מדינה עם דגל, עם ממשלה, עם תחושת עצמאות לתושבים שלה.
רפי מן, אני אתן לך ללכת לישון, להמשיך את שנתך, כמעט 3 בבוקר, 2:45, 6 שעון ישראל, והשעה 12:45 בצהריים, שעון אוסטרליה. רב תודות, רפי.